נכתב באותיות כתומות בוהקות על צידה של הכוס הירוקה. גם סם מכיר את שתיהן. דון עבדה אצלו, מודד ביקשה לעבוד כאן. אין ספק שסם לא אהב את העובדה שאני יוצאת עם מרפד. אולי הוא לא אהב את הרעיון שכל אחת תצא עם מרפד. סם נכנס למשרד באותו הרגע, ואני קפצתי כאילו שעשיתי משהו רע. ועשיתי, בספר שלי. לחשוב רע על חבר זה דבר שרע לעשות אותו. איזו היא הערמה הטובה, שאל, אבל נעץ בי מבט מבולבל. הושטתי לו ערמה קטנה של אולי 10 בקשות. הבחורה הזאת, אימי בורלי, אמרתי מצביעה על העליונה. יש לה ניסיון, היא רק מחליפה ב-Good Times Bar, וצ'רלסי עבדה איתה שם, אז תוכל לבדוק קודם עם צ'רלסי. תודה, סוכי, זה יחסוך לי המון בלגן. הנהנתי בקצרה כתשובה. את בסדר, שאל? את נראית קצת מרוחקת היום. הבטתי בו מקרוב, הוא נראה כפי שתמיד נראה, אבל מוחו היה סגור בפניי. איך הוא יכול לעשות את זה? המוח היחיד שהיה סגור בפניי לחלוטין היה זה של ביל, בגלל מצבו הערפדי. אבל סם בטח לא היה ערפד. סתם התגעגעת אל ביל, אמרתי בכוונה. האם הוא ירצה לי על הרשע שבלצאת עם ערפד? סם אמר, שעות היום, הוא בטח לא יכול להיות פה עכשיו. ברור שלא, אמרתי בנוקשות, ועמדתי להוסיף, ומחוץ לעיר. אז שאלתי את עצמי אם זה דבר חכם לומר, כשיש לי אפילו שמץ של חשד בבוס שלי. עזבתי את המשרד בפתאומיות כזו, שסם בהה בי בתדמה. כשראיתי את ארלין ואת סם מנהלים שיחה ארוכה בהמשך אותו יום, המבטים הצידיים שנעצו בי אמרו לי בבירור שאני הייתי נושא השיחה. סם חזר אל המשרד שלו, נראה מודאג יותר מאי פעם, אבל לא פטפטנו יותר בשארית היום. היה לי קשה ללכת הביתה באותו יום, כי ידעתי שיהיה לבדי עד הבוקר. כשהייתי לבד בערבים אחרים, הייתי רגוע, כי ידעתי שביל נמצא במרחק שיחת טלפון אחת. עכשיו הוא לא היה. ניסיתי להרגיש טוב בנוגע לשמירה שתתחיל בחשיכה. כשבאבא ישחה לחוצה מאיזה חור שלא ישן בו, אבל לא הצלחתי. התקשרתי לג'ייסון, אבל הוא לא היה בבית. התקשרתי למרלוץ במחשבה שאולי יהיה שם. אבל טרי בלפלאור ענה לטלפון ואמר שג'ייסון לא הגיע לשם. תהיתי מה סם עושה הערב. תהיתי למה נראה שהוא לא יוצא הרבה. זה לא היה עקב חוסר הצעות, כפי שראיתי הרבה פעמים. דון הייתה אגרסיבית במיוחד. באותו ערב לא הצלחתי לחשוב על שום דבר נעים. התחלתי לתהות האם בבא היה הרוצח השכיר, הערפד השכיר, שאליו התקשר ביל כשהוא רצה שמישהו יטפל בדוד בארטלט. תהיתי למה ביל בחר ביצור כל כך מעורפל מבחינה שכלית לשמור עליי. כל ספר שהתחלתי לקרוא נראה איכשהו כמו רעיון רע. כל תוכנית טלוויזיה שניסיתי לצפות בה נראתה מגוחכת. ניסיתי לקרוא את מגזין הטיים שלי, והתרתחתי מהנחישות להתאבד שאחזה בכל כך הרבה אומות. השלחתי את המגזין מעבר לחדר. המחשבות שלי התרוצצו כמו סנאי שמנסה להיחלץ מכלוב. הן לא נרגעו משום דבר, ולא היו נעימות בשום מצב. כשהטלפון צלצל, קפצתי חצי מטר. הלו, אמרתי בחדות. ג'ייסון פה עכשיו, אמר טרי בלפלאור, הוא רוצה לקנות לך משקה. חשבתי בי נוחות על לצאת החוצה אל המכונית עכשיו כשחשוך, על לחזור הביתה אל בית ריק. לפחות אל בית שאני צריכה לקוות שיהיה ריק. אז נזפתי בעצמי, בגלל שאחרי הכל, יהיה מישהו שיצפה בבית, מישהו מאוד חזק, גם אם מאוד טיפש. אוקיי, אני אגיע מיד, אמרתי. טרי פשוט ניתק. מר פטפטני. משכתי על עצמי חצאי ג'ינס וטישר צהובה, וחציתי את החצר על המכונית שלי, מביטה לשני הכיוונים. השארתי את כל האורות החיצוניים דולקים, ופתחתי את דלת המכונית ונכנסתי פנימה במהירות הבזק. ברגע שהייתי בתוך המכונית, נעלתי שוב את הדלת. אלה ממש לא היו חיים. כשהגעתי למרלוץ, חניתי בחניית העובדים באופן אוטומטי. כלב חיטט במחולת האשפה, וליטפתי את ראשו כשנכנסתי. היינו צריכים לקרוא ללוחד הכלבים בערך פעם בשבוע, כדי שיאסוף כלבים משוטטים או עזובים. הרבה מהן היו בהיריון, וזה פשוט עשה לי בחילה. טרי היה מאחורי הבר. היי, אמרתי, מביטה מסביב. איפה ג'ייסון? הוא לא כאן, אמר טרי. לא ראיתי אותו הערב. אמרתי לך בטלפון. בהיתי בו, אבל התקשרת אליי אחר כך ואמרת לי שהוא יגיע. לא, לא התקשרתי. בהינו אחד בשני. יכולתי לדעת שעובר על טרי אחד מהלילות הגרועים שלו. ראשו התפתל מבפנים סביב שירותו הצבאי ומאבקו עם האלכוהול והסמים. מבחוץ אפשר היה לראות שהוא סמוק ומזיע למרות מיזוג האוויר, ותנועותיו היו אביתיות ומגושמות. טרי המסכן. באמת לא התקשרת? שאלתי בנימה יבשה ככל שיכולתי. זה מה שאמרתי, לא? קולו היה לוחמני. קיוויתי שאף אחד מהלקוחות לא יעשה לטרי צרות הלילה. נסוקתי לאחור בחיוך פייסני. הכלב עדיין היה ליד הדלת האחורית, הוא ילל כשראה אותי. אתה רעב, בחור? שאלתי. הוא בא ישר אליי, בלי הרתיעה שלמדתי לצפות לה מכלבים משוטטים. כשהוא התקרב יותר אל האור, ראיתי שאם הפרווה הנוצצת הייתה סימן למשהו, זה כנראה כלב שננטש לאחרונה. הוא היה קולי לפחות ברובו. התחלתי להיכנס למטבח כדי לשאול את מי שמבשל אם יש לו איזה שאריות לבחור, אבל אז היה לי רעיון יותר טוב. אני יודעת שבאבא הרשע ליד הבית, אבל אולי תוכל להיכנס פנימה איתי. אמרתי בקול התינוקי שאני משתמשת בו עם בעלי חיים, כשאף אחד לא מקשיב. אתה יודע להשתין בחוץ, כדי שלא יהיה בלגן בתוך הבית? חמוד? כאילו שהבין אותי, הכל יסימן את פינת המזבלה. ילד טוב, תבוא לטיול? פתחתי את דלת המכונית, מקווה שהוא לא ילכלך את המושבים יותר מדי. הכלב היסס. בוא מתוק, אני אתן לך משהו טוב לאכול כשנגיע אליי, בסדר? שוחד זה לא בהכרח דבר רע. אחרי עוד כמה מבטים ורחרוח יסודי של ידי, קפץ הכלב לתוך מושב הנוסע וישב, מביט מחוץ לחלון הקדמי, כאילו חייב את עצמו להרפתקה הזו. אמרתי לו שאני מעריכה את זה ודקדקתי את אוזנו. נסענו משם, והיה ברור שהכלב רגיל לנסיעות. עכשיו, כשנגיע לבית שלי בחורצ'יק, אמרתי לקולי בנוקשות, אנחנו נרוץ אל הדלת הקדמית, בסדר? יש מפלץ ביער שממש ישמח לאכול אותך. הכלב ילל בהתרגשות. טוב, לא יהיה לו סיכוי, הרגעתי אותו. בהחלט היה נחמד שיש אל מי לדבר. היה אפילו יותר נחמד שהוא לא יכול לענות, לפחות כרגע. לא הייתי צריכה לשמור על המחסום שלי, כי הוא לא היה אנושי. מרגיע. אנחנו הולכים למהר. וואף, הסכים בין הלוויה שלי. אני צריכה לתת לך שם, אמרתי. מה בנוגע לבאפי? הכלב נעם. בסדר. רובר? יללה. לא אוהב גם את זה. פנינו אל תוך כביש הגישה שלי. אולי כבר יש לך שם? שאלתי. תן לי לבדוק את הצוואר שלך. אחרי שקיביתי את המנוע, העברתי את אצבעותיי דרך השערה אבות. אפילו לא קולר נגד פרושים. מישהו לא טיפל בך יפה, חמודי, אמרתי, אבל לא עוד, אני אהיה אמא טובה. עם הטירוף האחרון הזה, הכנתי את מפתח הבית שלי ופתחתי את הדלת. בשנייה, הכלב נדחף לידי ונעמד בחצר, מביט סביבו בכוננות. הוא רכרח את האוויר, ונעמה נבנתה בגרונו. זה רק הערפד הנחמד מתוק, זה ששומר על הבית. אתה תיכנס פנימה. עם קצת דרבון רציף, גרמתי לכלב להיכנס אל הבית. נעלתי את הדלת מאחורינו מיד. הכלב תפף בכל חדר המגורים, מרחרח ומציץ. אחרי שצפיתי בו דקה, כדי לוודא שהוא לא עומד ללעוס שום דבר או להרים את הרגל שלו, הלכתי למטבח למצוא לו משהו לאכול. מילאתי קערה גדולה במים. הבאתי עוד קערה גדולה שסבתא השתמשה בה לחסה, ושמתי בה את שאריות אוכל החתולים של טינה וקצת שאריות בשר. הנחתי שאם אתה גובע ברעב, זה יהיה מקובל. בסופו של דבר הכלב תפף אחורה אל המטבח והתקרב אל הקערות. הוא רחרח את האוכל והרים את ראשו כדי לתת לי מבט ארוך. אני מצטערת, אין לי שום אוכל כלבים, זה הכי טוב שהצלחתי למצוא. אם תרצה להישאר איתי, אני אקנה קצת דוגלי. הכלב בא בי עוד כמה שניות, ואחר כך הוריד את ראשו אל הקערה. הוא אכל מעט בשר, שתה לגימה, והרים את מבטו אליי בציפייה. אני יכולה לקרוא לך רקס? נעמה קטנה. מה בנוגע לדין? שאלתי. דין זה שם נחמד. לבחור נעים שעזר לי בחנות ספרים בשרברפורט קראו דין. עיניו נראו קצת כמו העיניים של הקולי הזה, עירניות וחכמות. ודין היה שונה מעט. מעולם לא פגשתי כלב ששמו דין. אני בטוחה שאתה יותר חכם מבאבא, אמרתי בהרהור, והכלב נבח את הנביחה הקצרה, החדה שלו. טוב, אז בוא דין, נתכונן ללכת לישון, אמרתי. די נהניתי מזה שיש לי מי לדבר. הכלב תפף אחריי אל חדר השינה, בודק את כל הרהיטים ביסודיות רבה. הסרתי את החולצה והחצאית, שמתי אותם בצד, הורדתי את התחתונים ופתחתי את החזייה שלי. הכלב צפה בי בתשומת לב רבה בזמן שהוצאתי כותונת לילה נקייה, ונכנסתי לחדר האמבטיה כדי להתקלח. כשיצאתי נקייה ורגועה, דין ישב בפתח הדלת, ראשו נוטה אל צד אחד. זה כדי להתנקות, אנשים אוהבים להתקלח, אמרתי לו. אני יודעת שכלבים לא אוהבים, אני מניחה שזה קטע אנושי. צחצחתי את שיניי ולבשתי את כותונת הלילה שלי. אתה מוכן לישון, דין? בתשובה, הוא קפץ על המיטה, הסתובב במעגל ונשכב. היי, חכה רגע. בהחלט גרמתי לזה בעצמי. סבתא הייתה חוטפת שבץ, אילו ידעה שכלב היה על המיטה שלה. סבתא האמינה שחיות הן בסדר גמור, כל זמן שהן בילו את הלילה בחוץ. אנשים בפנים, חיות בחוץ. זה היה הכלל שלה. טוב, עכשיו היה לי הרפד בחוץ וקולי על המיטה שלי. אמרתי, תרד משם, והצבעתי על השטיח. לאט, בחוסר רצון, ירד הקולי מהמיטה. הוא הביט בי בתוכך כשהתיישב על השטיח. ותישאר שם, אמרתי בנוקשות, ונכנסתי למיטה. הייתי עייפה מאוד, הרבה פחות עצבנית עכשיו כשהכלב היה כאן. למרות שלא ידעתי לאיזו עזרה ציפיתי ממנו, במקרה שמישהו יחדור פנימה, כיוון שהוא לא הכיר אותי מספיק כדי להיות נאמן לי. אבל הייתי מוכנה לקבל כל ניחום שיכולתי למצוא, והתחלתי להירגע אל תוך שינה. בדיוק כשנרדמתי, הרגשתי את המיטה שוקעת תחת משקלו של הקולי. לשון צרה לי כקית לחיי, הכלב התמקם קרוב אליי. הסתובבתי וליטפתי אותו. היה די נחמד שהוא כאן. בפעם הבאה ששמתי לב היה שחר. שמעתי את הציפורים הרעישות, מצייצות כרוח שערה, וזאת הייתה הרגשה נפלאה להיות מחורבלת במיטה. הרגשתי את חומו של הכלב דרך כותונת הלילה שלי. כנראה שהיה לי חם במשך הלילה, וזרקתי את הסדין. בישנוניות טפחתי על ראשה של החיה, והתחלתי ללטף את הפרווה שלו. אצבעותיי רצות בעצלנות דרך שערו האבות. הוא נע קרוב יותר, רחרח את פניי, והניח את זרועו סביבי. זרועו? הייתי מחוץ למיטה צובחת בתנועה אחת. במיטה שלי סם הזדקף והביט בי בשעשוע קל. אוי אלוהים אדירים, סם, איך הגעת הנה? מה אתה עושה? איפה דין? כיסיתי את פניי בידיי וסובבתי את גבי, אבל בהחלט ראיתי את כל מה שהיה לראות אצל סם. וואף, אמר סם מתוך גרון אנושי. והאמת הסתערה עליי בשריון מלא. הסתחררתי בחזרה כדי להתעמת איתו, כועסת כל כך עד שהרגשתי שעומד להתפוצץ לי וריד. הסתכלת עליי מתפשטת אתמול בלילה, חתיכת, חתיכת, כלב שכמוך. סוקי אמר בנימה משכנעת, תקשיבי לי. עוד מחשבה הכתה בי, אוי, סם, בי לי ארוג אותך. ישבתי על הקורסה שבפינה ליד דלת חדר האמבטיה. הנחתי את מרפקיי על ברכיי ועליהן את ראשי. אוי, לא אמרתי, לא, לא, לא. הוא קרא לצידי. השיער הדקיק הזהוב שעל ראשו היה זהה לזה שעל חזהו ושירד בקו למטה אל... עצמתי את עיניי שוב. סוקי, דאגתי כשארלין אמרה לי שאת עומדת להיות לבד, התחיל סם. היא לא סיפרה לך על בבא? בבא, הארפת שבי לשיר לשמור על הבית. או כן, היא אמרה שהוא הזכיר לה איזה זמר. טוב, קוראים לו בבא. הוא אוהב לשתות חיות בשביל הכיף. זכיתי בסיפוק לראות, דרך אצבעותיי, את סם מחוויר. טוב, אז זה בהחלט מזל שנתת לי להיכנס עם כך, אמר בסופו של דבר. נזכרתי פתאום במסווה שלו בלילה הקודם ואמרתי, מה אתה, סם? אני משנה צורה, חשבתי שהגיע הזמן שתדעי. היית חייב לעשות את זה בצורה כזאת. האמת היא, אמר במבוכה, שתכננתי להתעורר ולצאת לפני שתתעוררי. פשוט ישנתי יותר מדי. להתרוצץ על ארבע יכול להיות די מעייף. חשבתי שאנשים משתנים רק לזאבים. לא, אני יכול להשתנות לכל דבר. זה היה כל כך מעניין, שהורדתי את ידיי וניסיתי לבהות רק בפנים שלו. באיזו תדירות שאלתי, אתה יכול לבחור? אני חייב להשתנות בזמן ירח מלא הסבר. בפעמים אחרות אני חייב להתאמץ. זה קשה יותר ולוקח יותר זמן. אני הופך לחיה שראיתי לפני שהשתניתי. אז אני שומר ספר על כלבים פתוח בתמונה של קולי על שולחן הקפה שלי. קולי הוא כלב גדול אבל לא מאיים. אז אתה יכול להיות ציפור? כן, אבל לעוף זה קשה. אני תמיד פוחד להיצלות על חוט חשמל, או לעוף לתוך חלון. למה? למה רצית שאני אדע? נראה שאת מתמודדת די טוב עם זה שביל הוא ערפד. למעשה, נראה שאת נהנית מזה. אז חשבתי שאני אבדוק אם תוכלי להתמודד עם המצב שלי. אבל אתה מה שאתה, אמרתי לפתע בהבזק מחשבתי. אי אפשר להסביר את זה על ידי וירוס, זאת אומרת, אתה משתנה לגמרי. הוא לא אמר כלום, הוא רק הביט בי, עיניו כחולות עכשיו, אבל חכמות ועירניות בדיוק באותה עמידה. להיות משנה צורה זה בהחלט על-טבעי. אם זה כך, אז גם דברים אחרים יכולים להיות. אז אמרתי לאט בזהירות, לביל אין שום וירוס אחרי הכל. אי אפשר באמת להסביר את זה שהוא ערפד בזה שהוא אלרגי לכסף או לשום או לאור שמש. זה רק כל הזבל שהערפדים מפיצים, תעמולה, אפשר לומר, עד שיקבלו אותם יותר בקלות, כסובלים ממחלה נוראית כלשהי. אבל הם באמת, הם באמת... הסתערתי אל תוך חדר האמבטיה והקיתי. למזלי הספקתי להגיע אל האסלה. כן, אמר סמי בעד לדלת, קולו עצוב. אני מצטער, סוקי, אבל לביל אין סתם וירוס. הוא באמת, באמת מת. שטפתי פנים וצחצחתי שיניים פעמיים. ישבתי על קצה המיטה, מרגישה עייפה מכדי להמשיך הלאה. סם ישב לידי. הוא הניח את זרועו סביב כנחמה, ואחרי רגע הצטנפתי קרוב יותר, מניחה את ראשי על שקע צווארו. אתה יודע, פעם הקשבתי לרדיו, אמרתי באופן אקראי לחלוטין. הם שידרו כתבה על קריוגנטיקה, על איך המון אנשים מעדיפים להקפיא רק את הראשים שלהם, כי זה הרבה יותר זול מלהקפיא את כל הגוף. נחש מה הם ישמיעו לסיום? מה, סוקי? את הניחי ראשך על כתפי. סם השמיע קול חנוק, ואז התפוצץ מצחוק. תקשיב, סם, אמרתי אחרי שנרגע, אני שומעת את מה שאתה אומר לי, אבל אני חייבת לפתור את זה עם ביל, אני אוהבת אותו. אני נאמנה לו, והוא לא כאן כדי לתת את הצעת שלו. או, אני ממש לא מנסה להפחיד אותך כדי שתיפרדי ממנו, למרות שזה יהיה נהדר. וסם חייך את החיוך הנדיר והזוהר שלו. נראה שהוא הרבה יותר רגוע לידי, עכשיו כשידעתי את הסוד שלו. אז מה אתה עושה? אני שומר עלייך בחיים עד שהרוצח יתפס. אז בגלל זה התעוררת עירום במיטה שלי, כדי להגן עליי? הייתה בו מספיק אדיבות כדי להיראות מבויש. טוב, אולי יכולתי לתכנן את זה טוב יותר, אבל חשבתי שאת צריכה שיהיה איתך מישהו, בגלל שארלין אמרה לי שביל נמצא מחוץ לעיר. ידעתי שלא תתני לי לבלות כאן את הלילה בתור בן אדם. תהיה מוכן להירגע עכשיו, כשאתה יודע שבאבא שומר על הבית בלילה? ערפדים הם חזקים ואכזריים, הסכים סם. אני מניח שהבאבא הזה חייב לביל משהו, או שהוא לא היה עושה לו טובה. ערפדים לא אוהבים לעשות טובות אחד לשני. יש המון מבנה בעולם שלהם. הייתי צריכה לשים לב יותר למה שסם אמר, אבל חשבתי שעדיף שלא אסביר על מקורו של באבא. אם אתה קיים, וביל קיים, אני מניחה שחייבים להיות עוד המון דברים אחרים שמחוץ לטבע, אמרתי. מבינה איזה מטמון של מחשבה ציפה לי. מאז שפגשתי את ביל, לא הרגשתי כזה צורך לאסוף דברים טובים לערעורים עתידיים. אבל זה אף פעם לא מזיק להיות מוכנה. תהיה חייב לספר לי מתישהו. ביג פוט? המפלצת מלוך נס? אני תמיד האמנתי במפלצת מלוך נס. טוב, אני חושב שכדאי שאלך הביתה, אמר סם. הוא הביט בי בתקווה. הוא עדיין היה עירום. כן, אני חושבת שכדאי, אבל אוי לכל הרוחות. אתה אוי, לעזאזל. דידיתי למעלה לחפש כמה בגדים. נראה היה לי שלג'ייסון היו כמה דברים בארון למעלה, שהוא שמר אותם לאיזה מקרה חירום. כצפוי היו זוג ג'ינס כחולים וחולצת עבודה, בחדר השינה הראשון שלמעלה. כבר היה חם שם למעלה, מתחת לגג הפח, כי לקומה השנייה הייתה מערכת מיזוג נפרדת. חזרתי למטה, אסירת תודה על תחושת המיזוג הקריר. הנה, אמרתי, מושיטה לסם את הבגדים. אני מקווה שהם יתאימו לך. נראה כאילו שהוא רוצה להמשיך את השיחה שלנו. אבל אני הייתי ערה מדי לעובדה שאני מכוסה בחוטונת לילה דקה מניילון. ושהוא היה מכוסה בשום דבר בכלל. ועכשיו הבגדים, אמרתי בתקיפות, ואתה הולך להתלבש בחדר המגורים. גירשתי אותו החוצה וסגרתי את הדלת מאחוריו. חשבתי שלנעול את הדלת יהיה מעליב, אז לא נעלתי. התלבשתי בזמן סי, לובשת תחתונים נקיים ואת חצאית הג'ינס, והחולצה הצהובה שלבשתי בלילה הקודם. התאפרתי, ענדתי הגילים וסירקתי את שערי לזנב סוס. שמה קשת צהובה בנוסף לגומיה. המורל שלי עלה כשהבטתי במראה. החיוך שלי הפך לזעף, כשנדמה היה לי ששמעתי טנדר, נכנס אל החצר הקדמית שלי. יצאתי מחדר השינה, כאילו שירו אותי מתוך תותח. ממש מקווה שסם היה לבוש והתחבא. הוא עשה משהו טוב יותר. הוא השתנה בחזרה לחלב. הבגדים היו מפוזרים על הרצפה, ואני אספתי אותם ודחפתי אותם לתוך ארון במסדרון. ילד טוב, אמרתי בהתלהבות, וגירדתי מאחורי אוזניו. דין הגיב על ידי דחיפת אפו הקר והשחור במעלה החצאית שלי. תפסיק עם זה עכשיו, אמרתי, והבטתי דרך החלון הקדמי. זה אנדי בלפלאואר, אמרתי לכלב. אנדי קפץ החוצה מהדודג' רם שלו, והתמתח לרגע ארוך. הוא פנה אל הדלת הקדמית שלי. פתחתי אותה, דין לצידי. הבטתי באנדי בעין בוחנת. אתה נראה כאילו היית ער כל הלילה, אנדי. אני יכולה להציע לך קפה? הכלב נע באי נוחות לצידי. זה יהיה נהדר, אמר. אני יכול להיכנס? בטח, זזתי הצידה. דין נהם. יש לך כאן כלב שמירה טוב. היי בחור, בוא הנה. אנדי גחן כדי להושיט יד אל הקולי, שעליו פשוט לא יכולתי לחשוב כעל סם. דין ריחרח את ידו של אנדי, אבל לא הסכים ללקק אותה. במקום זה, הוא נשאר ביני לבין אנדי. בוא אחורה אל המטבח, אמרתי, ואנדי נעמד והלך אחריי. הרתחתי מים בשתי שניות ושמתי לחם בטוסטר. לאסוף את החלב והסוכר וחפיות וספלים לקח עוד כמה דקות. אבל אז הייתי צריכה להתעמת עם הסיבה לבואו של אנדי. פניו היו מתוחים. הוא נראה זקן בעשר שנים ממה שידעתי שהיה הגיל שלו. זה לא היה ביקור נימוסין. סוכי, היית פה בלילה האחרון? לא עבדת? לא, לא עבדתי. הייתי פה מלבד נסיעה קצרה למרלוט. האם ביל היה פה באיזשהו זמן? לא, הוא בניו אורלינס. הוא מתחסן במלון החדש ברובע הצרפתי. זה שמארח רק ערפדים. את בטוחה שהוא נמצא שם? כן, הרגשתי את פניי מתעדקים. החדשות הרעות מגיעות. הייתי ער כל הלילה, אמר אנדי. כן. בדיוק הגעתי מזירת פשע נוספת. כן, נכנסתי אל מוחו. אימי בורלי? ראיתי אל תוך עיניו, מנסה לוודא. אימי שעבדה בגוד טיימס בר? השם בראש ערימת המלצריות המבטיחות מאתמול? השם שנתתי לסם? הבטתי למטה אל הכלב. הוא שכב על הרצפה כשזרבוביתו בין כפותיו. נראה עצוב ועמום כפי שאני הרגשתי. הוא יבב באומללות. עיניו החומות של אנדי נקבו אותי, איך ידעת? תפסיק עם השטויות, אנדי. אתה יודע שאני יכולה לקרוא מחשבות. אני מרגישה נורא, אימי המסכנה. זה היה כמו האחרות? כן, אמר. כן, זה היה כמו האחרות. אבל סימני הנשיכה היו טריים יותר. חשבתי על הלילה, שבו ביל ואני היינו חייבים לנסוע לשרברפורט, לענות על הזימון של אריק. האם אימי נתנה לביל דם באותו לילה? לוח הזמנים שלי היה כל כך מבולבל, עקב האירועים המוזרים והנוראיים שקרו בשבועות האחרונים, עד שלא יכולתי אפילו לספור לפני כמה ימים זה היה. ישבתי בכבדות על כיסא העץ במטבח, מנידה בראשי בפיזור דעת כמה דקות, נדהמת מהתפנית שבחיי. בחייה של אימי לא היו עוד תפניות. ניירתי מעליי את הכללה המוזרה של האפתיות, קמתי ומזקתי את הקפה. בי לא היה כאן מאז שלשום, אמרתי. ואת היית כאן כל הלילה? כן, הייתי כאן כל הלילה. הכלב שלי יכול לספר לך. וחייכתי למטה אל דין, שיבב בגלל תשומת הלב. הוא בא אליי כדי להניח את ראשו הפלומתי על ברכיי בזמן ששתיתי את הקפה שלי. החלקתי את אוזניו. האם שמעת משהו מאחיך? לא, אבל קיבלתי שיחת טלפון מוזרה ממישהו שאמר שהוא במרלוץ. אחרי שהמילים עזבו את פי, הבנתי שהמתקשר היה חייב להיות סם, מפתה אותי להגיע למרלוץ, כדי שיוכל לתמרן את עצמו כך שילווה אותי הביתה. דין פיהק פיוק גדול, פורק לסתות, שהניח לנו לראות כל אחת ואחת, משיניו החדות והלבנות. הצטערתי שפתחתי את הפה. אבל עכשיו הייתי צריכה להסביר את כל העניין לאנדי, שהיה שמות, ער רק למחצה על כיסא במטבח שלי, חולצת הצמר המשובצת שלו מקומטת ומוכתמת בקפה, מכנסי החקי שלו חסרי צורה עקב לבישה ארוכה. אנדי השתוקק למיטה, כמו שסוס משתוקק לאורווה שלו. אתה חייב לנוח קצת, אמרתי בעדינות. היה משהו עצוב באנדי בלפלאואר, משהו מרתיע. אלו הרציחות האלה, אמר. קולו לא יציב מרוב תשישות. הנשים המסכנות האלה, והן בדיוק אותו הדבר, בכל כך הרבה דרכים. נשות צברון כחול לא משכילות שעובדות בברים, שלא אכפת להן לקחת ערפד כמאהב מדי פעם? הוא הנהן, עיניו נעצמות לאיתן. במילים אחרות, נשים בדיוק כמוני. עיניו נפקחו, הוא היה מבועת מטעותו. סוכי. אני מבינה, אנדי, אמרתי. במובנים מסוימים כולנו דומות. ואם תתייחס אל התקיפה של סבתא שלי כמיועדת אליי, טוב, אני מניחה שאני השורדת היחידה. תהיתי את מי עוד נשאר לרוצח להרוג. האם אני היחידה שהתאימה לקריטריונים ונשארה בחיים? זאת הייתה המחשבה המפחידה ביותר שהייתה לי כל היום. אנדי נהן במרץ מעבר לחוס הקפה שלו. למה שלא תלך לשכב בחדר השינה הנוסף, הצעתי בשקט? אתה חייב לישון קצת. אני לא חושבת שזה בטוח שתנהג. זה נדיב מצידך, אמר אנדי בקול רפה. הוא נשמע מעט מופתע, כאילו שנדיבות לא הייתה משהו שציפה לו ממני. אבל אני חייב להגיע הביתה לשים שעון מעורר. אני יכול לישון אולי 3 שעות. אני מבטיחה להעיר אותך, אמרתי. לא רציתי שאנדי ישן בבית שלי, אבל גם לא רציתי שיעשה תאונה בדרכו הביתה. גברת בלפלאוור הסקנה לעולם לא תסלח לי, וסביר להניח שגם פורשיה לו. בוא, תשכב בחדר הזה. הובלתי אותו אל חדר השינה הישן שלי. מיטת היחיד שלי הייתה מוצעת ומסודרת. פשוט תשכב על המיטה, ואני אכוון את השעון המעורר. כיוונתי את השעון בזמן שהוא התבונן. עכשיו תשען קצת. יש לי סידור אחד לעשות, ואני אחזור מיד. אנדי לא התנגד יותר, אבל ישב בכבדות על קצה המיטה כשסגרתי את הדלת. הכלב תפף אחריי בזמן שמקמתי את אנדי, ועכשיו אמרתי לו בנימה שונה למדי, עכשיו לך תתלבש מיד. אנדי הוציא את ראשו מחדר השינה. סוכי, עם מי את מדברת? עם הכלב, עניתי מיד. הוא תמיד מביא את הקולר שלו, ואני שמה אותו עליו בכל יום. למה את בכלל מורידה אותו? הוא מצלצל בלילה, לא נותן לי לישון. לך לישון עכשיו. בסדר. אנדי נראה מרוצה מההסבר שלי, וסגר את הדלת שוב. הוצאתי את בגדיו של ג'ייסון מהארון, הנחתי אותם על הספה מול הכלב, וישבתי כשגבי מופנה. אבל הבנתי שאני יכולה לראות דרך המראה שמעל האח. האוויר התערפל סביב הקולי. נראה כאילו הוא מזמזם ורוטט מאנרגיה. ואז הצורה החלה להשתנות בתוך הריכוז החשמלי. כשהערפל התבהר, סם היה שם, קורע על הרצפה, עירום לחלוטין. וואו, איזה עירום! הייתי חייבת לגרום לעצמי לעצום עיניים. לומר לעצמי שוב ושוב שאני לא נאמנה לביל. העירום של ביל, אמרתי לעצמי, היה נהדר באותה עמידה בדיוק. אני מוכן, אמר קולו של סם, כל כך קרוב מאחוריי עד שקפצתי. עמדתי במהירות והסתובבתי לעמוד מולו, ומצאתי את פניו במרחק של כ-15 סנטימטרים משלי. סוכי, אמר בתקווה, ידו נוחתת על כתפי, משפשפת ומלטפת אותה. כעסתי כיוון שחצי ממני רצה להגיב, תקשיב טוב חבר, יכולת לספר לי על עצמך בכל זמן שהוא בשנים האחרונות, אנחנו מכירים מה, 4 שנים או אפילו יותר, ובכל זאת סם, למרות העובדה שאני רואה אותך כמעט בכל יום, חיכית עד שביל התעניין בי לפני שבכלל, ולא מסוגלת לחשוב איך לסיים, הרמתי את ידיי באוויר. סם נסוג, וטוב שכך. לא ראיתי מה יש לי עד שחשבתי שמישהו עלול לקחת את זה, אמר קולו שקט. לא היה לי מה לענות על זה. זמן ללכת, אמרתי לו, וממש כדאי שנוציא אותך מכאן, בלי שאף אחד יראה אותך. אני מתכוונת לזה. זה היה מסוכן מספיק, גם בלי שאדם קונדסי כמו רנה, יראה עצם במכונית שלי מוקדם בבוקר, ויסיק מסקנות מוטעות, ויעביר אותן הלאה אל ביל. נסענו משם כשסם כפוף במושב האחורי. חניתי בזהירות מאחורי מרלוץ. היה שם טנדר, שחור, להבות ורודות וכחולות מצוירות על צדדיו, של ג'ייסון. אוהו, אמרתי. מה? קולו של סם היה חנוק מעט, בגלל התנוחה שבה נמצא. אני הולכת להסתכל, אמרתי. וחרדה חלחלה לגופי. למה שג'ייסון יחנה פה בחניית העובדים? ונראה היה לי שהיה גוף בטנדר. פתחתי את הדלת שלי. חיכיתי שהדמות בתוך הטנדר תשים לב לצליל. צפיתי, מחפשת ראייה לתנועה. כששום דבר לא קרה, התחלתי ללכת על החצץ, מפוחדת כפי שמעולם לא הייתי באור היום. כשהתקרבתי יותר אל החלון, יכולתי לראות שהדמות שבפנים הייתה ג'ייסון. הוא היה שמות מאחורי ההגה. יכולתי לראות שחולצתו מוקטמת, ושסנטרו נח על חזהו, ושידיו שמוטות על המושב משני צידיו, שהסימן על פניו הנעים הייתה שריקה ארוכה ואדומה. יכולתי לראות קלטת וידאו נחה על לוח המכוונים, ללא תווית. סם, אמרתי, שונאת את הפחד שבקולי, בוא הנה בבקשה. מהר יותר מכפי שיכולתי להאמין, הופיע סם לצידי, והושיט יד מעבר לי, כדי לפתוח את דלת הטנדר. כיוון שככל הנראה הטנדר עמד שם כבר כמה שעות, היה טל על מכסה המנוע. כשהחלונות סגורים בתחילת הקיץ, הריח שיצא החוצה היה חזק למדי, והורכב משלושה מרכיבים לפחות. דם, סקס ואלכוהול. תקרא לאמבולנס, אמרתי בדחיפות, כשסם הושיט יד להרגיש את הדופק של ג'ייסון. סם הביט בי בפיקפוק. את בטוחה שאת רוצה לעשות את זה? שאל. כמובן, הוא חף מפשע. חכי סוכי, תחשבי על זה. ואולי הייתי שוקלת את זה בעוד דקה, אבל באותו הרגע ארלין הגיע בפורד הכחולה והחבוטה שלה, וסם נאנח והלך אל הקרון שלו כדי לטלפן. הייתי כל כך תמימה. זה מה שקורה כשאתה אזרח שומר חוק כמעט בכל יום מחייך. נסעתי עם ג'ייסון אל בית החולים המקומי הקטנטן. לא מודעת לכך שהמשטרה בדקה ביסודיות את הרכב של ג'ייסון. עיוורת לניידת שנסעה אחרי האמבולנס, בוטחת לחלוטין כשהרופא בחדר המיון שלח אותי הביתה. אומר לי שהוא יתקשר אליי כשג'ייסון יחזור להכרה. הרופא אמר לי, מביט בי בסקרנות, שכנראה שג'ייסון ישן כדי להפיג את השפעת האלכוהול או הסמים. אבל ג'ייסון מעולם לא שתה כל כך הרבה בעבר, וג'ייסון לא השתמש בסמים. שקיעתה של בת דודתנו הדלי אל חיי הרחוב הטביע בנו רושם עמוק. אמרתי את כל זה לרופא, והוא הקשיב ונפנף אותי. לא יודעת מה לחשוב, הלכתי הביתה כדי לגלות שאנדי בלפלאוור התעורר מצלצול האיתורית שלו. הוא השאיר לי פתק שבו נאמר כך, ולא שום דבר אחר. מאוחר יותר גיליתי שהוא למעשה היה בבית החולים בזמן שאני הייתי שם, ושמתוך התחשבות בי, חיכה עד שאלך, לפני שעזק את ג'ייסון למיטה. בערך בשעה 11 הגיע סם למסור לי את החדשות. הם עומדים לעצור את ג'ייסון ברגע שיחזור להכרה, סוכי, וזה כנראה יקרה בקרוב. סם לא סיפר לי איך קרה שהוא יודע את זה, ואני לא שאלתי. בהיתי בו דמעות זולגות על פניי. בכל יום אחר, אולי הייתי חושבת על כמה מכוערת אני נראית כשאני בוכה. אבל היום לא היה יום שבו היה אכפת לי בנוגע למראה שלי. הייתי מסובבת לגמרי, חוששת לג'ייסון, עצובה בגלל אימי, מלאה בחס על כך שהמשטרה עושה טעות כזו, ומתחת להכל מתגעגעת לביל שלי. הם חושבים שזה נראה כאילו שאימי נאבקה. הם חושבים שהוא השתקר אחרי שהרג אותה. תודה סם שאתה מזהיר אותי. קולי הגיע ממרחקים, כדאי שתלך לעבודה עכשיו. אחרי שסם ראה שאני צריכה להיות לבד, התקשרתי למודיעין והשגתי את המספר של דם ברובע. הקשתי את המספרים, מרגישה איכשהו שאני עושה מעשה רע, אבל לא הייתי מסוגלת לחשוב על איך או למה. דם ברובע, הכריז בדרמטיות קול עמוק, ארון הקבורה שלכם הרחק מהבית. אלוהים. בוקר טוב, כאן סוקי סטאקאוס מתקשרת מבונטון. אמרתי בנימוס, אני צריכה להשאיר הודעה לביל קומפטון, הוא מתארח אצלכם. ניב או בן אדם? ניב. רק רגע אחד בבקשה. הקול העמוק חזר אל הקו לאחר רגע. מה ההודעה, גבירתי? זה גרם לי לעצור. אמור בבקשה למר קומפטון שאחי נעצר, ושאני אעריך את זה אם הוא יוכל לחזור הביתה ברגע שישלים את עסקיו. נרשם, צליל של שרבוט, ושמך שוב? סטאקאוס, סוקי סטאקאוס. בסדר, מיס, אני אדאג שהוא יקבל את ההודעה שלך. תודה. וזו הייתה הפעולה היחידה שיכולתי לחשוב לבצע, עד שהבנתי שיהיה הרבה יותר מעשי להתקשר לסיד מט לנקנסטר. הוא עשה כמיטב יכולתו להישמע מזועזע מכך שג'ייסון עומד להיעצר. אמר שימהר אל בית החולים ברגע שיצא מבית המשפט אחר הצהריים, ושהוא ידווח לי. נהגתי בחזרה אל בית החולים כדי לראות אם יתנו לי לשבת עם ג'ייסון עד שיחזור להכרה. הם לא. תהיתי אם הוא כבר היה בהכרה, והם לא מספרים לי. ראיתי את אנדי בלפלאואר בקצה השני של המסדרון, והוא הסתובב והלך לכיוון השני. פחדן ארור. חזרתי הביתה כי לא יכולתי לחשוב על שום דבר לעשות. קלטתי שזה בכל מקרה היה יום חופש מבחינתי, וזה היה דבר טוב, למרות שלא ממש היה אכפת לי בשלב זה. עלה בדעתי שאני לא מתמודדת עם זה כמו שצריך, שהייתי הרבה יותר יציבה כשסבתא מתה. אבל זה היה מצב סופי. נקבור את סבתא, הרוצח שלה ייעצר, אנחנו נמשיך הלאה. אם המשטרה האמינה ברצינות שג'ייסון רצח את סבתא, בנוסף לנשים האחרות, אז העולם היה מקום כל כך כל כך רע ומסוכן, עד שלא רציתי שום חלק בו. אבל הבנתי, כשישבתי והבטתי באוויר, באותו אחר צהריים ארוך ארוך, שתמימות מהסוג הזה הובילה למעצרו של ג'ייסון. אם רק הייתי מכניסה אותו לקרון של סם ודואגת לנקות אותו, מחביאה את הסרט עד שהייתי מגלה מה היה בו. מעל הכל, אם לא הייתי קוראת לאמבולנס, אלה הדברים שסם חשב עליהם כשהביט בי בכזה פיקפוק. למרות זאת, העובדה שארלין הגיע די סגרה את האופציות שלי. חשבתי שהטלפון יתחיל לצלצל ברגע שאנשים ישמעו, אבל אף אחד לא צלצל. הם לא ידעו מה לומר. סיד מט לנקנסטר הגיע בערך בארבע וחצי. ללא שום הקדמה הוא אמר לי, הם עצרו אותו, רצח מדרגה ראשונה. עצמתי עיניים. כשפקחתי אותן, סיד בחן אותי כשהבעה ממולחת על פניו. המשקפיים השמרניים שלו במסגרת שחורה לבנה הגדילו את עיניו בצבע חום בוץ. והלסת התחתונה והאף אחד גרמו לו להיראות כמו כלב צייד. מה הוא אומר? שאלתי. הוא אומר שהיה עם אימי אתמול בלילה. נהנחתי. הוא אומר שהם נכנסו למיטה ביחד, שהוא היה עם אימי לפני כן. הוא אומר שלא ראה את אימי הרבה זמן, שבפעם האחרונה שהם היו יחד, אימי התנהגה בקנאות בגלל הנשים האחרות שהתראה איתן. שהיא מאוד כעסה. אז הוא הופתע כשהיא ניגשה אליו אתמול בגוד טיימס. ג'ייסון אומר שאימי התנהגה מוזר כל הלילה, כאילו שהייתה לה אג'נדה שהוא לא יודע עליה. הוא זוכר ששכב איתה. הוא זוכר שהם שכבו במיטה ושתו משהו אחר כך. ואז הוא לא זוכר כלום עד שהתעורר בבית החולים. הפלילו אותו, אמרתי בנחישות, חושבת שאני נשמעת בדיוק כמו סרט טלוויזיה רע. כמובן. עיניו של סיד מת היו יציבות ובטוחות, כאילו שהיה אצל אימי אתמול בלילה. היי, אולי הוא היה? תקשיב, סיד מת. נשענתי קדימה וגרמתי לעיניי לפגוש בשלו. גם אם יכולתי להאמין איכשהו שג'ייסון הרג את אימי ואת דון ואת מודט, לעולם לא הייתי יכולה להאמין שהוא ירים אפילו אצבע על סבתא שלי. בסדר, אם כך. כל גופו של סיד הצעיר שהוא מתכוון להתמודד באופן ישיר עם הדעות שלי. מיסוקי, בואי נניח רק לרגע שג'ייסון כן היה מעורב בדרך כלשהי במקרה המוות האלה. המשטרה עלולה לחשוב, אולי, שחברך ביל קמפטון הרג את סבתא שלך, כיוון שהיא הפרידה ביניכם. ניסיתי להיראות כאילו אני שוקלת את חתיכת הטיפשות הזו. טוב, סיד מת, סבתא שלי חיבבה את ביל, והיא הייתה מרוצה מכך שאני מתראה איתו. עד שהוא יחזיר את הבעת המשחק אל פניו, ראיתי תימהון בוטה בעיניו של עורך הדין. הוא בהחלט לא היה שמח אם הבת שלו הייתה יוצאת עם מרפד. הוא לא יכול לדמיין לעצמו הורה אחראי שמגיב באיזושהי דרך מלבד בעלה. והוא לא הצליח לדמיין לעצמו ניסיון לשכנע חבר מושבעים שסבתא שלי הייתה מרוצה מכך שיצאתי עם בחור שלא רק שלא באמת היה חי, אלא גם היה מבוגר ממני ביותר מ-100 שנה. אלו היו המחשבות של סיד מת. האם פגשת את ביל? שאלתי. הוא נבהל, לא, עודה. את יודעת מי סוכי? אני לא בעד ענייני הערפדים האלה. אני חושב שזה לעקור אבן מחומה שצריכה להישאר בנויה. חומה בינינו ובין אלו שכביכול חולים בווירוס. אני חושב שאלוהים מתכוון שהחומה תהיה שם, ואני מצידי אשמור על הגזרה שלי. הבעיה עם זה, סיד מת, היא שאני באופן אישי נוצרתי יושבת על החומה הזו. אחרי חיים שלמים שבהם שמרתי על פה סגור בכל הנוגע למתת שלי, גיליתי שאם זה יעזור לג'ייסון, אני אדחוף את זה בפרצוף של כולם. טוב, אמר סיד מת באומץ, דוחף את משקפיו ומעלה אפו אחד. אני בטוח שלאלוהים הטוב הייתה סיבה לתת לך את הבעיה הזו ששמעתי עליה. את חייבת ללמוד איך להשתמש בה לתהילתו. אף אחד מעולם לא ניסח את זה בדיוק ככה. זה היה רעיון להרהר בו כשיהיה לי זמן. אני חוששת שגרמתי לנו לסטות מהנושא, ואני יודעת שהזמן שלך יקר, אספתי את מחשבותיי. אני רוצה שג'ייסון ישתחרר בערבות. אין שום דבר שקושר אותו לרצח של אימי, מלבד ראיות נסיבתיות. אני צודקת? הוא הודע שהיה עם הקורבן ממש לפני הרצח, ובקלט את הוידאו כפי שרמז לי די מפורשות אחד השוטרים, רואים את אחיך מקיים יחסי מין עם הקורבן. הזמן והתאריך שעל הסרט מצביעים על כך שהוא צולם בשעות שלפני מותה, אם לא בדקות. להזזל עם העדפות המיטה המוזרות של ג'ייסון. ג'ייסון ממש לא שותה הרבה, הוא הסריח מאלכוהול בטנדר. אני חושבת שפשוט שפכו את זה עליו. אני חושבת שבדיקה תוכיח את זה. אולי אימי הרבבה איזשהו סם במשקה שלו. למה שהיא תעשה דבר כזה? כי כמו הרבה נשים אחרות, היא כעסה על ג'ייסון כי היא רצתה אותו כל כך. אחי מסוגל לצאת עם כמעט כל מי שהוא רוצה. לא, אני משתמשת בלשון נקייה. סיד מת נראה מופתע מכך שאני מכירה את הביטוי. הוא יכול להיכנס למיטה עם כמעט כל אחת שירצה. רוב הגברים יחשבו שזה חלום שמתגשם. תשישות ירדה עליי כמו ערפל, עכשיו כשהוא יושב לו בכלא. את חושבת שגבר אחר עשה לו את זה? הפליל אותו ברצח הזה? כן, אני חושבת ככה. נשענתי קדימה, מנסה לשכנע את עורך הדין הספקן הזה, באמצעות כוחה של האמונה שלי. מישהו שמקנה בו. מישהו שיודע את לוח הזמנים שלו, שהורג את הנשים האלו כשג'ייסון לא נמצא בעבודה. מישהו שיודע שג'ייסון שכב עם הבחורות האלה. מישהו שיודע שהוא אוהב להכין סרטים. יכול להיות כמעט כל אחד, אמר עורך הדין של ג'ייסון במעשיות. כן, אמרתי בעצב, אפילו אם ג'ייסון היה נחמד מספיק בשביל לא לספר עם מי בדיוק הוא היה, כל מה שמישהו היה צריך לעשות, זה לראות עם מי הוא עזב את הבר בשעת הסגירה. רק לצפות, אולי לשאול על הקלטות בביקור בבית שלו. אחי עלול להיות מעט חסר מוסר, אבל לא חשבתי שהוא יראה את הקלטות האלו למישהו. אבל הוא עלול לספר לגבר אחר שהוא אוהב לעשות סרטים כאלה. אז האיש הזה, מי שלא יהיה, עשה איזשהו עסק עם אימי, בידיעה שהיא כועסת על ג'ייסון. אולי הוא אמר לה שהוא הולך לעשות עליו איזו מתיחה או משהו. אחיך מעולם לא נעצר בעבר, ציין סיד מת. לא, למרות שזה היה קרוב כמה פעמים אם הקשבתם לג'ייסון. שום עבר, חבר בולט בקהילה, עבודה קבועה. אולי יש סיכוי שאצליח לשחרר אותו בערבות, אבל אם הוא יברח, את תפסידי הכל. באמת שמעולם לא עלה בדעתי שג'ייסון עלול להפר את הערבות. לא ידעתי שום דבר על ארגון ערבות, ולא ידעתי מה אצטרך לעשות. אבל רציתי את ג'ייסון מחוץ לכלא. איכשהו ההישארות בכלא, עד שיעברו כל התהליכים המשפטיים שלפני המשפט, איכשהו זה יגרום לו להיראות אשם יותר. אתה תברר את זה ותודיע לי מה אני צריכה לעשות, אמרתי. בינתיים אני יכולה ללכת לבקר אותו? הוא מעדיף שלא תבואי, אמר סיד מת. זה כאב נורא. למה? שאלתי. ממש מנסה לו לדמוע שוב. הוא מתבייש, אמר עורך הדין. המחשבה על ג'ייסון חש בושה הייתה מרתקת. אז, אמרתי, מנסה להמשיך הלאה, פתאום עייפה מהפגישה הלא מספקת הזו. אתה תתקשר אליי כשיהיה משהו שאני ממש יכולה לעשות? סיד מת הנהן, הפימה שלו רועדת מעט עם התנועה. גרמתי לו להרגיש לא בנוח. הוא בהחלט שמח לעזוב אותי. עורך הדין נסע לו בטנדר שלו, מניח כובע בוקרים על ראשו, כשעדיין יכולתי לראות אותו. כשהיה חשוך לחלוטין, יצאתי החוצה לבדוק מה קורה עם בבא. הוא ישב מתחת לעץ אלון, בקבוקי דם מסודרים בשורה לידו, ריקים בצד אחד, מלאים בצד השני. היה לי פנס, ולמרות שידעתי שבבא נמצא שם, לראות אותו בקרן האור עדיין היה הלם. נדתי בראשי. משהו בהחלט השתבש כשבבא השתנה. אין ספק. באמת שמחתי שלא יכולתי לקרוא את מחשבותיו. העיניים שלו היו מטורפות לחלוטין. היי בובה, אמר, מבטאו הדרומי סמיך כמו סירופ. מה העניינים? באת לארח לי חברה? רק רציתי לוודא שנוח לך, אמרתי. טוב, אני יכול לחשוב על מקומות שבהם יהיה לי יותר נוח, אבל כיוון שאת הבחורה של ביל, אני לא הולך לדבר עליהם. יופי, אמרתי בתקיפות. יש חתולים בסביבה? אני ממש מתעייף מהבקבוקים האלה. שום חתולים, אני בטוחה שביל יחזור בקרוב, ואז תוכל ללכת הביתה. התחלתי לחזור אל הבית. לא מרגישה מספיק בנוח עם בבא בשביל להעריך את השיחה. אם אפשר לקרוא לה ככה. תהיתי אילו מחשבות עברו בראשו במהלך לילות הציפייה הארוכים שלו. תהיתי אם הוא זוכר את העבר שלו. מה בנוגע לכלב? קרא אחריי. הוא הלך הביתה, קראתי מעבר לכתפי. חבל, אמר בבא לעצמו כל כך ברכות, עד שכמעט ולא שמעתי אותו. התכוננתי ללכת למיטה, ראיתי טלוויזיה, אכלתי קצת גלידה, ואפילו חתכתי סוכריות טופי לציפוי. לא נראה שמשהו מדברי הניחומים שלי עובד הלילה. אחי היה בכלא. החבר שלי היה בניו אורלינס. סבתא שלי מתה, ומישהו רצח את החתולה שלי. הרגשתי בודדה וריחמתי על עצמי מכל הכיוונים. לפעמים פשוט צריך לשקוע בזה. ביל לא התקשר אליי בחזרה. זה הוסיף עץ למדורת האומללות שלי. הוא בטח מצא איזו זונה שמתאימה את עצמה בניו אורלינס, או איזו דופקת ערפדים, כמו אחת מאלו שחיכו סביב דם ברובע בכל לילה, מקוות לפגישה עם ערפד. אם הייתי אישה ששותה, הייתי משתכרת. אם הייתי אישה כלילה, הייתי מתקשרת אל ג'ייבי המקסים ושוכבת איתו. אבל אני לא עד כדי כך דרמטית או דרסטית, אז רק אכלתי גלידה וראיתי סרטים ישנים בטלוויזיה. בצירוף מקרי מוזר, שידרו את הוואי הכחולה. בסוף הלכתי למיטה בערך בחצות. צווחה מחוץ לחלון חדר השינה שלי העירה אותי. הזדקפתי במיטה. שמעתי חבטות ומעלומות. ובסופו של דבר כל, שהייתי בטוחה שהיה בבא צועק, תחזור אין המזדיין. אחרי שלא שמעתי שום דבר כמה דקות, לבשתי חלוק אמבטיה והלכתי אל הדלת הקדמית. החצר, מוארת באורות ההבטחה, הייתה ריקה. קלטתי תנועה משמאל, וכשהוצאתי את ראשי מהדלת, ראיתי את בבא הולך בכבדות בחזרה אל מקום המסתור שלו. מה קרה? קראתי ברכות. בבא שינה כיוון והלך ברישול אל המרפסת. נו, בטח, איזה בן זונה, סליחה. התגנב מסביב לבית, אמר בבא. עיניו החומות זהרו, והוא נראה יותר כמו עצמו הקודם. שמעתי אותו דקות לפני שהוא הגיע הנה, וחשבתי שאני אתפוס אותו, אבל הוא חתך דרך היער אל הכביש, והייתה לו מכונית שחנתה שם. הצלחת לראות אותו? לא מספיק כדי לתאר אותו, אמר בבא בפנים מבוישים. הוא נהג בטנדר, אבל לא יכולתי אפילו לראות באיזה צבע, חשוך. אבל הצלת אותי, אמרתי. מקווה שהכרת התודה האמיתית שלי נשמעת בקולי. הרגשתי גל של אהבה כלפי ביל שירגן את ההגנה עליי. אפילו בבא נראה יותר טוב מאשר קודם. תודה, בבא. או, זה לא רציני, אמר בחן, וברגע שבו עמד שם זקוף, הוא קצת הניף את ראשו אחורה, והיה לו את החיוך הישנוני ההוא על הפנים, זה היה הוא. ופתחתי את פי כדי לומר את שמו, כשהעזרה של ביל חזרה לסתום לי את הפה. ג'ייסון השתחרר בערבות למחרת, זה עלה הון. חתמתי על מה שסיד מת אמר לי לחתום, למרות שרוב הערבון היה הבית והטנדר וסירת הדייק של ג'ייסון. אם ג'ייסון היה נעצר בעבר, אפילו על חציית כביש בחוסר זהירות, אני לא חושבת שהוא אפילו היה מורשה להגיש בקשה לערבות. עמדתי על מדרגות בית המשפט, לובשת את החליפה הכחולה המזעזעת הרצינית שלי בחום הבוקר המאוחר. זהה זלגה במורת פניי ועברה בין שפתיי, בדרך המזוויה הזאת שגורמת לי לרצות לקפוץ למקלחת. ג'ייסון עצר מולי. לא הייתי בטוחה שהוא ידבר. פניו היו מבוגרים בשנים. צרה אמיתית התיישבה על כתפיו. צרה אמיתית שלא תיעלם או תהפוך קלה יותר, כמו שאבל עושה. אני לא יכול לדבר איתך על זה, אמר. כל כך ברכות, עד שבקושי שמעתי אותו. את יודעת שזה לא אני. אף פעם לא הייתי אלים, מעבר לריב או שניים על אישה במגרש חנייה. נגעתי בכתפו, נתתי לידי לצנוח כשהוא לא הגיב. מעולם לא חשבתי שזה אתה, לעולם לא אחשוב. אני מצטערת שהייתי טיפשה מספיק כדי להתקשר למשטרה אתמול. אם הייתי מבינה שזה לא אדם שלך, הייתי לוקחת אותך לקרון של סם ומנקה אותך ושורפת את הקלטת. פחדתי יותר מדי שזה היה אדם שלך. והרגשתי את עיניי מתמלאות. אבל זה לא היה זמן לבכות, והתכווצתי כולי, מרגישה את הפנים שלי נמתחים. המוח של ג'ייסון היה בלגן, כמו דיר חזירי מנטלי. בתוכו ביאבא נזיד לא בריא שהורכב מחרטות, בושה על כך שההרגלים המיניים שלו נחשפו בפומבי. אשמה על זה שלא הרגיש רע יותר בגלל שאימי נהרגה. זוועה מכך שמישהו בעיר חושב שהוא הרג את סבתא שלו בזמן שחיכה לאחותו. אנחנו נתגבר על זה, אמרתי בחוסר אונים. אנחנו נתגבר על זה, חזר, מנסה לגרום לקולו להישמע חזק ובטוח. אבל חשבתי שייקח זמן, הרבה זמן, לפני שהביטחון של ג'ייסון, אותה ודאות מוזהבת שגרמה לכך שאי אפשר יהיה לעמוד בפניו, תחזור ליציבה ולפנים ולדיבור שלו. אולי היא לא תחזור לעולם. נפרד.